אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שלי טל מירון, יש עתיד.
שלום רב.
אהלן. מה נשמע?
בסדר גמור, תודה, ואתה?
הפעם הראשונה כאן, ברשותך אני אציג אותך, נולדת לאם אמריקאית, לאב עיראקי קורדי, שילוב מעניין מאוד.
נכון.
את מספרת על עצמך שגדלת על צלילי ברברה סטרייסנד, אום קולטום ואריק איינשטיין.
זה נכון.
מעניין.
כן.
רקדנית בלט, בלט קלאסי, שנים רבות, סרן במילואים בחיל האוויר, מנהלת פיתוח עסקי בהייטק בדרום מזרח אסיה, לקחת חלק בעשרות מאבקים חברתיים, מאבק הסרדינים לצמצום מספרי התלמידים בבתי הספר, שימשת מנהלת מרכז, מרחב מרכז יש עתיד, 2018 התמודדת ברשימה למועצת עיריית תל אביב, התחלת לכהן כחברת כנסת בפברואר לאחר התפטרות של יואל רזבוזוב, ושמת לעצמך כמטרה להילחם במונופול הרבנות על נשים ולמען זכויות נשים. תואר ראשון בתקשורת ובמדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב, והם לשתי בנות.
נכון.
הכי חשוב.
הכי חשוב הם לשתי בנות.
ותמיד אני שואל את מי שמגיע לכאן בפעם הראשונה, עוד ואני מכיר קצת הפוליטיקה, ואפילו נגעתי בה, אני רוצה להבין, פוליטיקה זה, איך אני אגיד זה קצת בצורה מעודנת, נוגעת בלכלוך. ואנשים טובים נרתעים ללכת לפוליטיקה. יש בפוליטיקה אנשים מצוינים, טובים, ראויים. יש גם לא.
אני מסכימה איתך מאוד. אני חושבת ש... קודם כל זו החלטה, זו החלטה גדולה לצלול לתוך העולם הזה. אני לא חושבת שזו החלטה מובנת מאליה, כי בהחלט יש מחירים להחלטה כזאת. כמובן מחירים משפחתיים וגם מחירים אישיים. אבל אני חושבת שכמי שכל החיים הייתה במקום של לייצג קהלים ולהילחם סוגים של, נקרא לזה, מלחמות צדק, בין אם קטנות ובין אם גדלות, תמיד הרגשתי שאני רוצה להיות במקום שמשפיע, שמקבל החלטות, שיושב סביב שולחן מקבלי ההחלטות. אני לא אגיד לך שהחיים בהייטק היו רעים, הם היו טובים, הם היו נוחים. אני חושבת שבמובן מסוים הם הרבה יותר נוחים מאשר החיים הפוליטיים. אבל אני הרגשתי במשך שנים שזאת לא השליחות האמיתית שלי, ההייטק. מאוד התגעגעתי לתחושה שהייתה לי, כשקמתי בבוקר בצבא, בשירות הצבאי שלי, שהיה כמעט 7 שנים, לתחושה הזאת של השליחות, שאתה עושה משהו למען משהו שהוא גדול ממך. ונורא התגעגעתי לזה, וזו הייתה אחת הסיבות שהובילה אותי לעשות את השינוי, ואני חושבת שהסיבה השנייה, וכנראה היותר מהותית, הייתה שאני לא מאמינה שצריך לשבת מהצד ורק להתלונן. כל הזמן להעביר ביקורת וכל הזמן להתלונן ולהגיד מה לא טוב. אתה רוצה שיהיה אחרת, אז תקום ותעשה. וזה מסר חשוב לבנות
שלי. ישנם חברי כנסת וחברות כנסת שלוקחות נושאים מסוימים שקרובים לליבם, לליבן. ואחד הנושאים שאותי לפחות מאוד ריגש, זה הנושא של... הטרדות מיניות, שזה מחלה נוראית, ונשים עגונות.
נכון מאוד.
אני רוצה לספר לך, שלפני בערך 20 שנה, פנתה אל האישה ברעננה, היות וזה פורסם, אז אני יכול לספר את זה גם, ואמרה לי שבעלה יצא מהבית לשפוך את הזבל, והשאיר אותה עגונה ל-15 שנים.
לא נתפס.
נעלם. ושאלתי אותה, ומה עשית? אז היא אמרה לי, פניתי לאנשים שנסו לראות מה אפשר לעשות, ונפגשה במי שלימים היה חבר כנסת, שהיה ראש המועצה הדתית בירושלים, שהיה אחראי נושא העגונות, ונפגשתי איתו, ואמרתי לו, אני אנסה לעזור. To cut long story short, מצאנו את הבן אדם, באחד מהמקומות האפלים ביותר בדרום אפריקה, מי שגילה אותו היה חובב רדיו, שהפעלתי אותו בדרום אפריקה, צילם אותו, הביא אותו, הרבנות שלחה אדם לשם, הוא הסכים לחתום על כתב הוויתור, והגינותה הוסרה.
זה מאוד מאוד מרגש אותי לשמוע את זה, וזה יוצא דופן, לצערי הרב מאוד.
אז מאז ראיתי ולמדתי קצת על הנושא של עגונות, ולכן כשקראתי את זה אמרתי שזה מאוד יפה.
זה בהחלט נושא שאני עוסקת בו. קודם כל, באופן כללי אני עוסקת הרבה מאוד בנושאים שקשורים בנשים. אחד הנושאים זה באמת נשים עגונות. גם בחודש הבא אני מתכננת לעשות בכנסת כנס בנושא נשים עגונות, ביחד עם חבר הכנסת דן אילוז, לשמחתי הרבה מהליכוד, שגם רואה בנושא הזה חשיבות.
כמה יפה שחבר כנסת, חברת כנסת במקרה הזה, עושה חבירה עם חבר כנסת מפלגה שאתם כל הזמן מתקוטטים איתה לנושא כל כך חשוב.
אז אני אגיד לך על זה. קודם כל, נכון שזה לא מובן מאליו ולא כולם עושים את זה, אבל קודם כל אני מכבדת כל אדם באשר הוא אדם. יש לי הרבה חילוקי דעות אידיאולוגיים עם חברי הקואליציה, אבל אני באתי לכנסת כדי לקדם נושאים, אני באתי לעזור לאזרחי ישראל בנושאים חשובים, ואני חושבת שכשזה למען המדינה, כשזה למען האזרחים, צריך לעשות הכל כדי לחוקק חוקים טובים, וכדי לקדם נושאים. לכן, שבוע שעבר העברתי הצעת חוק טרומית, ביחד עם חבר הכנסת משה סעדה, עוד פעם מהקואליציה.
ליכוד.
כי היה לי מאוד מאוד חשוב להעביר את החוק הזה בנושא התיישנות בעבירות מין במשפחה, ועם כל החילוקי דעות האידיאולוגיים, אני חושבת שבמקומות שבהם האזרחים מרוויחים, אנחנו צריכים לשתף פעולה.
והתקשורת, שעל זה אני מביא ביקורת, לא נותנת ביטוי לכל אותם דברים יפים שעושים, ואני יודע על הרבה יותר מזה, את גם יודעת, על חבירה לצורך העברת חקיקה שמשותפת לכולם, בלי הבדלי ימין, שמאל, מין, דת, גזע וכולי.
תראה.
וזה הדבר היפה שיש. אבל אתם יודעים, אין לכם שם טוב לחברי הכנסת. כי מה שאנחנו הצופים רואים בבית, זה את ניבולי הפה, ואת הכללות, ואת הבוטות והגסות.
לצערי, יש שחיקה במעמד הכנסת.
במעמד חברי הכנסת.
כן, יש, נכון, אני מסכימה איתך, אני חושבת שבמהלך השנים חלה הירידה. בדרך שבה עיני הציבור נשואות אל המשכן הזה.
ואתם אשמים בכך.
קודם כל, אני משתדלת...
את עוד לא היית, אבל אני אומר אתם.
אני לא בן אדם שזורק אחריות, אני לגמרי מבינה. היום אני נבחרת ציבור, ויש לי אחריות מאוד גדולה על הכתפיים. ואני חושבת שכל נבחרי הציבור צריכים לייצג את אזרחי ישראל בכבוד. הם צריכים לעשות מאמץ להתעלות מעל הדברים הבאמת, באמת, נגיד לזה, רמה נמוכה, בסדר? מותר שיהיה חילוקי דעות אידיאולוגיים, מותר להתווכח, יש דרך לעשות את זה. אגב, אני חייבת להגיד, אתה יודע, יש חוקים שאנחנו כן מצליחים להגיע להבנות עליהם, אבל יש חוקים שאנחנו לא מצליחים להגיע להבנות עליהם, ואני מזכירה לך שהיו התבטאויות מאוד מאוד קשות, של אין לנו כאבי בטן, לא על נשים מוכות, ולא על רצח נשים, ולא על דברים אחרים. לי יש כאבי בטן, יש לי כאבי בטן, אני דואגת לעם ישראל. ולכן אני לא יכולה להתעלם מחוקים, גם של הקואליציה, שהם טובים, שצריך להעביר אותם למען עם ישראל. ולכן כשצריך, אני מצביעה בעד. כמו סיעתי אגב.
ומה אומר לך יאיר לפיד?
קודם כל, יאיר לפיד מכבד כמובן את דעתו ודעתה של כל חבר וחברת כנסת בסיעה. יש לנו שיח משותף על הדברים.
אני אשאל אותך משהו, תכף אנחנו נגיע לרפורמה, הרפורמה המשפטית. יש הצעת חוק שהיא ממש ראויה לדעתך. אבל היא לא ראויה מסיבות כאלה ואחרות על יושב ראש הסיעה. תצביעי נגדו.
קודם כל, אנחנו ננהל על זה שיח. אין מחשכים. אתה יודע, אנחנו נבוא ונדבר על הדברים בסיעה.
כן, אני רוצה להזכיר לך, היה חבר כנסת שהיה עצמאי מדי והוא כבר לא שם.
אני לא נכנסת לדבר הזה, כי אני לא הייתי שם ואני לא יודעת מה קרה ביניהם. אני כן יודעת להגיד שאצלנו בסיעה יש ישיבות סיעה שבהם מדברים על הדברים, יש חופש ביטוי מלא, כל אחד יכול להגיד את דעתו, מה חשוב לו.
בקשר להצבעה.
וכל אחד מצביע לפי מה שהוא רואה לנכון, שהוא רוצה להצביע. אתה יכול לראות את זה גם בהצבעות של יש.
מה, אין משמעת סיעתית?
יש משמעת סיעתית בדברים מסוימים, אוקיי? לצורך העניין, הרפורמה המשפטית, אני לא קוראת לרפורמה.
לא, דווקא לא לקחתי את זה, כי על זה נדבר תכף.
אבל שוב אני אומרת, יש פתיחות גדולה, יש שיח על הדברים, ובדרך כלל אנחנו מצליחים להגיע להבנות. עוד לא נתקלתי בסיטואציה שלא הגענו להבנות.
מתי בחירות במפלגה שלכם?
קודם כל יש תהליך כבר שקורה ביש עתיד. ליושב ראש זה כבר נפתח. בפעם הקודמת אף אחד לא העמיד מועמדות. בפעם הזאת אני מאמינה שכן יעמידו מועמדות.
זאת תהיה מועמדות לצורך התמודדות או לצורך האמירה?
אני חושבת שלשם התמודדות.
באמת?
אין גם חשש מזה ואין פחד מזה. תראה, רם כבר יצא בתקשורת, זה כבר סוכר מכל הכיוונים.
כן, אבל את יודעת, עד שזה יקרה, אני בטוח שהוא גם יחזור בו. לא,
אני לא בטוחה.
או שאני טועה.
אני בכלל לא בטוחה. מאוד יכול להיות שהוא יתמודד. אני מברכת אותו אם הוא יחליט להתמודד. טוב. אני חושבת שזה ראוי ונכון, ומי שרוצה, שיתמודד.
טוב. יש כזה דבר עכשיו, איזה מין פיל כזה שמסובב בארץ, קוראים לו הרפורמה המשפטית.
אני קוראת לו ההפיכה.
הפיכה משטרית?
לגמרי.
טוב. אבל רציתם שלקואליציה לא יהיה רוב בוועדה למינוי שופטים. נכון?
רצינו שיהיה נציג מהקואליציה, נציג בקואליציה ונציג מהאופוזיציה, כפי שהיה נהוג היסטורית כל השנים. נדר. זה מה שרצינו.
נדר. הבאתם כנציגה את קרין אלהרר, והיא גם נבחרה.
נכון.
אבל ברור לך שללא התמיכה של כמה אצבעות במחנה השני של הקואליציה, היא לא הייתה נבחרת.
תראה, קודם כל...
אז לא, רגע, זה עובדה קודם
נכון.
כל.
נכון.
שאלה.
כן.
למה זה קרה? אולי כי הקואליציה אמרה, אתם יודעים מה, בואו נזרום אתכם. בואו נראה באמת את מידת הרצינות שלכם לגבי פשרות שצריכות להתקיים בבית הנשיא. קיבלתם את מה שרציתם. נציגת אופוזיציה תשב בוועדה. הם צריכים לבחור עכשיו את הנציגה שלהם. ואתם אמרתם, אין שיחות. קיבלתם את מה שרציתם. למה אין שיחות?
אז בוא נדייק את הדברים. קודם כל, אתמול היו צריכים להיבחר שני נציגים. נציג של הקואליציה מבחינתנו ונציג אופוזיציה.
נכון.
קרה אתמול הדבר, מכיוון שחברת הכנסת טלי גוטליב לא הסכימה להסיר את מועמדותה, הוחלט בקואליציה, אחרי לחץ וסחיטה שם מאחורי הקלעים ברגעים האחרונים, להסיר את המועמדות, ובעצם לייצר מצב שהבחירות ידחו...
לא, לא להסיר את המועמדות.
לא, הם רצו שהיא תסיר את המועמדות, כן? היא לא הסכימה להסיר נכון. את המועמדות, והם יצרו מצב בעצם שהבחירות נדחות ב-30 יום. עכשיו, אני רגע אסביר.
איפה הבעיה?
הבעיה היא שהמטרה של ההצבעה אתמול הייתה להקים ועדה למינוי שופטים. הוועדה לא הוקמה.
אז מה?
אני אסביר. אני מאוד מברכת על כך שחברת הכנסת קרין אלהרר, שהיא ראויה מאוד נבחרה.
זהו, זה מה רציתם.
אבל זה לא מה שרצינו.
לא, רציתם את זה ולהקים ועדה אתמול.
אנחנו רצינו את מה שטוב למדינת ישראל, ומה שטוב למדינת ישראל זה שתוקם הוועדה ותתכנס במהרה, כי יש מעל 80 שופטים במדינת ישראל שמחכים למינוי. במי זה נוגע? באזרחים שמחכים לסעד, שמחכים לתיקים שלהם בבתי המשפט, וזה לא קורה. עכשיו דחינו את הבחירות הנוספות בעוד 30 יום, ורק אז אחרי הבחירות אולי תתכנס הוועדה. בינתיים מאיימים עלינו שיעבירו בחקיקה שינוי בוועדה למינוי
שופטים. אתם פוצצתם את השיחות.
אנחנו לא פוצצנו את השיחות. אנחנו באנו
אתמול... הפסקתם את השיחות.
אנחנו אמרנו באופן חד משמעי, שאם לא יהיו בחירות לוועדה למינוי שופטים ולא תוקם הוועדה, אנחנו לא נהיה... בשיחות.
לא, לא זה מה שאמרתם.
אנחנו אמרנו
לא,
שצריכה...
אמרתם משהו אחר. אם לא תיבחר, אני יכול לשמוע לך את זה, אם לא תיבחר, כי זה לא היה בטוח בכלל, אם לא תיבחר נציגת האופוזיציה, אנחנו מפסיקים את השיחות.
תראה,
קיבלתם
אנחנו...
את זה.
אנחנו...
רגע, קיבלתם את זה. עכשיו תראי. עשו את זה במטרה להגיע לפשרה. זה נכון, טלי... שאת מכירה אותה וגם אני מכיר אותה, אישה מאוד דעתנית. חכמה, אבל דעתנית. היא לא רוצה לקבל את המשמעת הקואליציונית. אז אם היא לא רוצה לקבל את המשמעת הקואליציונית, היא החליט מי שהחליט, נדמה לי במקרה זה 4 חברי כנסת, שאת, אם לא תקבלי את המשמעת הקואליציונית, תקבלי אותה בכפייה. וזה מה שקרה.
אני מאמינה שארבעת החברי הקואליציה שהצביעו כמו שהצביעו, עשו את זה מכיוון שהם מבינים שההפיכה המשטרית הזאת צריכה להסתיים.
נהדר,
שהדבר
הסתיימה.
שהדבר הזה לא צריך לקרות.
אבל שלי, הסתיימה. שיחות.
איך היא הסתיימה? היא מאיימים עלינו מעל הראש שכל רגע יביאו חקיקה נוספת.
אל תגידו את המשפטים האלה, המשפטים האלה הם לא
לעניין. אבל החקיקה על השולחן. החקיקה יכולה להגיע בכל רגע ורגע.
אז למה התחלתם את המסע ומתן? החקיקה הייתה עברה כבר ראשונה.
אנחנו אלה שדרשו את ההידברות בבית הנשיא הראשונים.
לפיד הראשון.
ואנחנו באנו לזה בתום לב, אני אמנם לא חלק מהצוות, כן? אני לא יושבת שם בשיחות, אבל אני יודעת שבאנו לזה בתום לב, ונתנו לזה את כל ההזדמנות שיש. ביקשנו שתוקם הוועדה למינוי שופטים, והנה זה שוב לא קרה, ולכן אין שיחות.
אבל תגידי, אני שאתה באמת ככה, אני לא מכיר אותך, אבל
אגב,
ככה...
אגב, שים לב לתרגילים שקרו אתמול.
רגע, עזבי את התרגילים.
כיבדנו את החלק שלנו.
עזבי את התרגילים שני אחת, עזבי. ברור לך שללא הקואליציה, לא היה לכם נציג. הסכימו לזה. ככה, 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 ככה. ביבי יצא בעניין הזה, איך אני אגיד, לא במיטבו.
הוא לא מצליח לשלוט בקואליציה אותו, שלו, יכול. הוא שחית, הוא לחיץ, ואמר הוא חלש,
ואמר לי פה
זה חבר, המצב.
ואמר לי פה חבר כנסת אחר, שלדעתו, אני לא מביע דעתי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק אומר, לדעתו, לא היה מצב שביבי לא ידע. אז אם זה כן נכון או לא נכון, אז
אותו.
אם הוא ידע, בסדר, אני אשאל אותו, אני לא יודע אם הוא יגיד לי, אבל אני אומר עוד פעם, קיבלתם את מה שרציתם. עכשיו, כל הנושא בבית הנשיא זה הגעה לפשרות בנושאים כאלה ואחרים, בעיקר בנושאים המשפטיים. עכשיו, מה היה קורה? הרי ממילא יש הפסקה. ממילא החלטתם שאתם מפוצצים את העסק. מה קורה אם לא הייתם עושים כך? הייתם ממשיכים את השיחות בבית הנשיא, והייתם מפוצצים את זה בעוד חודש, אם הייתם רואים שא' לא הגעתם להסכמות, שתיים, לא מונה נציג מהקואליציה, ולכן אין ועדה. מה היה קורה אז? כלום.
אני חושבת שמי ש...
אני חושב שאת תסכים איתי.
לא, אני דווקא חושבת
למה
ש...
למה לא?
אני אגיד לך.
מה אכפת לך להסכים איתי פעם אחת?
קודם כל, כשאני מסכימה, אז אני מסכימה. אבל אני חושבת שמי שהנדסו את כל הדבר הזה, זה חד משמעית הקואליציה. הם עשו אתמול תרגילים מלוכלכים.
כדי לעזור לכם.
לא, הם עשו תרגילים אתמול. אנחנו באנו עם הבנות, אנחנו אמרנו שאנחנו נכבד את העניין ונעשה נציג אופוזיציה, נציג קואליציה. מי שעשו תרגילים אתמול ומהלכים, היו הקואליציה.
בעדכם, לא נגדכם.
לא, זה לא קשור. מה זה בעדנו? אנחנו לא ידענו מה תהיה תוצאת ההצבעה.
אתם לא ידעתם, אבל מי שעשה את זה, אם עשה את זה, אני אומר, אם, אני לא יודע. אם עשה את זה, עשה את זה למענכם.
אני מברכת את חברי הקואליציה שהבינו שקרין אלהרר צריכה להיות בוועדה הזאת.
בסדר.
ושהגיע העת להתגבר על ההפיכה המשטרית.
אישה ראויה, אישה טובה, הכל בסדר. אני רק שאלתי שאלה פשוטה. ברגע שאתם הורדתם את הדבר הזה מסדר היום, הופסקו שיחות שאולי היו יכולות להיות פרודוקטיביות, שכאשר אתם תתכנסו שוב בפעם הבאה ותקבלו את ההחלטה על הוועדה ומי יהיה ומי לא יהיה, הכל יהיה בסדר.
ראה,
למה את צריך לעצור את זה?
גם בליל התקציב, הארוך מאוד יש לומר, מיד לאחר הצבעת התקציב יצא ראש הממשלה בהצהרה, אני מביא את הרפורמה. אז מה תגיד? יש פה תום לב, יש פה באמת קואליציה שרוצה להגיע להידברות ולהסכמות.
את רוצה שאני אגיד לך למה יש לו תום לב?
אני מרגישה שאין פה תום לב.
את יודעת למה יש לו תום לב? למה אני חושב שיש פה תום לב? כי תראי, ההפגנה הצליחה.
המחאה.
ההפגנה, המחאה, whatever, הצליחה. מה הצליחה? לא אני אומר את זה, יריב לוין אומר את זה, טלי גוטליב אומרת את זה, מיקי זוהר אומר את זה, ראש הממשלה אומר את זה. המחאה שלכם הצליחה לעצור. יותר מזה, טלי גוטליב אומרת, מה שאתם חושבים שתהיה, מה שרציתם שהיא אומרת לחבריה, לא יהיה. המחאה הזאת גרמה לכך שהצעת החוק, או הצעות החוק אם את רוצה בנושאים המשפטיים, לחלוטין לא היו כפי שהם נכנסו.
קודם כל אני רוצה...
אז מה אתם רוצים יותר?
אז אני אגיד, קודם כל אני...
תגיעו להסכמות, אולי ככה, אולי ככה, תראי, יש, את יודעת? אני מכיר את יאיר לפיד. הרנתי אותו פה אין ספור פעמים. אני מכיר את אבא שלו. גם יאיר לפיד וגם תומי זכרונו לברכה, אני זוכר את הנאום פאטוס של תומי לפיד, שאמר, נראה לכם הגיוני שאתם תחליטו ככה וככה, נראה לכם הגיוני שהפרקליטות, והוא דיבר על כל אותם דברים שהיום מדברים. ובאמת כל הכבוד לו. ויאיר לפיד אמר אותו דבר. וגנץ חושב אותו דבר, וגם ליברמן חושב את אותו דבר. הם חושבים אחרת, הצד השני. אבל באחר וצריך להגיע להסכמות, חלק מהדברים שאתם חושבים, וחלק מהדברים שהם חושבים, הולכים ביחד.
אז אני חייבת להגיד לך, קודם כל, אני מלווה כמו כל חברי הכנסת שלנו, ובאופוזיציה גם את המחאה, מזה 24 שבועות, לדעתי זה השבוע 24, ואני כל מוצאי שבת יוצאת להפגנה ונועמת במקום אחר. קודם כל, אני מאוד גאה באנשי המחאה. אני גאה באזרחים באמת, באמת, פטריוטים. אנשים שאוהבים את המדינה, שתורמים למדינה, שהם יצרניים במדינה, שמשרתים בצבא, שמשלמים מיסים, שרוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית וטובה לאזרחיה. ואני מאוד מכבדת אותם על המאבק המתמשך הזה, זה לא מובן מאליו בכלל, וכל הכבוד להם והקרדיט הוא שלהם על מה שהם הצליחו לעשות. אתה יודע, אני לא יודעת אם יצא לך להסתובב בהפגנות, אבל באמת, עם ישראל במיטבו.
אני לא הולך להפגנות לא בעד ולא נגד.
בסדר גמור, מעולם לא הלכתי. זו זכותך, אבל זה גם זכותם הדמוקרטית לעשות זאת.
ברור.
ואני חייבת להגיד לך שהלהום הנוראי והנרטיב הבזוי שניסו לייצר לאנשי המחאה, הוא פשוט נורא והיום. כל המיצוב הזה של אנרכיסטים, של שמאלנים, של בוגדים, זה פשוט מזעזע. אני רואה את האנשים שנמצאים שם, אני רואה את אחים לנשק, אני רואה את האנשים ששירתתי איתם בצבא, את הטייסים, כן? ששירתתי איתם 7 שנים. אני יודעת מי זה האנשים האלה, כמה הם אוהבי הארץ ומה הם נתנו למענה. וזה שקוראים להם אנרכיסטים או בוגדים, זה לא מקובל בשום צורה שהיא. ואם אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו, כמו בהונגריה או בפולין, שמפטרים אנשי אקדמיה ואנשי חינוך כי הם מביעים את דעתם, אז כדאי לנו לעשות הכל כדי שהמהלך הזה ייבלם ומהר.
אז אמרנו, מהלך נבלם. אין מהלך.
אני לא חשה שאנחנו הגענו
לחוף
המבטחים.
לא הגעתם לשום דבר.
אנחנו שומעים מהקואליציה שהם רוצים להעביר את החקיקה, והם רוצים להביא את החוקים.
אבל הם חייבים להגיד את זה. ואתם אומרים, לא תהיה חקיקה בשום צורה, בשום אופן.
אם הם אומרים, למה שאני לא אאמין? הם רוצים להעביר את החקיקה.
אבל... אז אני אגיד לך, למה שהם יאמינו לך? שאת אומרת, אני רוצה להגיע לפשרה.
כי אנחנו אלה שיזמנו את השיחות האלה, הגענו לשיחות האלה,
לא יזמתם, תמכתם.
אנחנו ביקשנו שתהיה הידברות, היינו הראשונים שיזמו את המהלך הזה.
את צודקת, את צודקת.
ונתנו את ההזדמנות. מי שכל פעם מפילים את הדבר הזה, זה בעצם הקואליציה.
אבל הם עוד לא יפילו כלום, כי עוד לא הסתיימו השיחות. אז עוד נתם אומרים, יפילו דבר כשמסתיימות שיחות.
אתה ראית מה גלית דיסטל, השרה גלית דיסטל אמרה הבוקר, נדמה לי.
לא,
היא
לא
כבר
ראיתי.
פרסמה שהנה הרפורמה תקרה בתוך 3 שבועות.
ושמעתי טלי גוטליב שאומרת, הרפורמה לא תהיה. אוקיי. אז מה, למי להאמין?
שאלה טובה, אני חושבת...
אז אני לא יודע למי להאמין, לא יודע.
אני כל עוד, אני יודעת שהם פשוט יכולים להגיש את החקיקה הזאת לקריאה שנייה ושלישית, אני לחוצה. אני רוצה לשמור על מדינת ישראל דמוקרטית.
אבל בגלל זה יש פגישות, בגלל זה יש שיחות, בגלל זה רוצים להגיע לאיזשהם הסכמות. תראי, נתניהו אמר, נגיע להסכמות, וכולם אחריו אמרו, וזה לא יהיו אותם חוקים, שהבאנו אותם בהתחלה.
אני חושבת שכל האמירות האלה שלהם, של נגיע להסכמות, זה יותר סיסמאות מאשר מציאות.
טוב.
ויכול להיות שאנחנו חלוקים בעניין הזה.
בואי נגיע למשהו אחר.
קדימה.
התחלנו לדבר על נשים עגונות.
נכון.
ואת אומרת שהן בנות ערובה, ואת רוצה לפעול לשינוי המציאות הזאת.
נכון.
אבל כשאני שומע וקורא, צופה, את יודעת, מספר המקומות לנשים מוכות...
מקלטים.
מקלטים. Mm-hmm. הוא כל כך קטן, שהודיעו להם עכשיו שהם יערכו לאותם נשים מסכנות לשים מזרונים במקומות, כי אין מקומות. אבל את יודעת, הרעה החולה הזאת היא לא של שנה. היא של שנים.
נכון.
איך תשני אותה?
אז קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים. אתה נוגע בנושא שהוא באמת מאוד קרוב ללבי. שבוע שעבר הייתי במקלט כזה, ולפני חודשיים הייתי בעוד מקלט כזה. אני מבקרת אותם, אני בקשר איתם, אני בקשר עם כל ארגוני אנשים שעוסקים וכל העמותות שעוסקות בנושא הזה. רגע לפני שאני אגע ספציפית בנושא הזה, אני רוצה להגיד לך שבאופן כללי, בכנסת הזאת, בממשלה הזאת, אנחנו 30 חברות כנסת מתוך 120. בכלל, בכל הנושא של נשים במדינת ישראל, יש סוג של רגרסיה. 30 חברות כנסת, מעט מאוד שרות, מעט מאוד יושבות ראש של ועדות. בממשלה הקודמת היה לנו 9 מנכליות למשרדים ממשלתיים, עכשיו יש 1. אני יושבת בוועדת כלכלה.
את יודעת מה?
אתה יודע שאני אישה היחידה בוועדת כלכלה?
רגע של בדיחות הדעת. את יודעת מה אמר ברק? שאלו אותו למה הוא לא מצא שופט מזרחי?
למה?
כי הוא לא ידע למצוא.
לא אתה חושב למצוא. שאין נשים שיכולות להיות חברות כנסת?
ברור שאני יכול.
אני יכולה לתת לך רשימה ארוכה.
אמרת לך את זה בצורה קצת אחרת.
כן.
שאלו אותו, למה אין שופט מזרחי? אז הוא אמר, לא מצאתי.
אז אפשר למצוא.
ברור שאפשר.
ואני רוצה להגיד לך שזו תעודת עניות למדינת ישראל, המצב הזה.
אני מסכים
איתך. נשים הם 52% מהאוכלוסייה, וזה לא סביר המצב הזה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, אוקיי? אנחנו רואים עכשיו בחדשות שלא מעלים נשים לאוטובוסים, שעושים הפרדת מדרכות, שמשחיתים את הפנים שלנו בשילוט. כל הנושאים האלה מדברים על זכויות נשים, אוקיי? עכשיו, אני אגע רגע במה שאתה נגעת, שזה נשים מוכות ונשים שחוות אלימות, גם אלימות מינית וגם אלימות כללית. הנושא הזה הוא במצב בחירה. אני כן יכולה להגיד שהמקלטים הקיימים עושים עבודה מדהימה. אני ביקרתי שם, באמת זאת עבודת קודש, המון מתנדבות שנמצאות שם, ממש שיקום של האנשים האלה. אבל צריך הרבה יותר תקציבים, צריך עוד מקלטים, צריך ליווי של האנשים האלה גם כשהן יוצאות מהמקלט הזה. הן לוקחות את הילדים שלהם, עוקרות אותם מהחיים שלהם, נמצאות במקלט חצי שנה, גג שנה עם הערכה, ואחר כך הן צריכות לחזור לחיים האמיתיים. אין להם מספיק כלים כדי לחזור למעגל החיים. ואנחנו צריכים לדאוג לנשים האלה, אבל גם לדאוג לצד הפוגע. גם למנוע מהצד הפוגע. למשל, חוק האיזוק האלקטרוני.
הנה, בדיוק זאת השאלה הבאה.
שהיה צריך לעבור. למה? לא כי הוא היה מונע כל מקרה. הוא היה מונע חלק מהמקרים. הוא היה מייצר הרתעה בקרב גברים אלימים.
זאת בדיוק השאלה הבאה שלי.
אני יכולה להגיד לך, אותו היום בכנסת, שהחוק הזה לא עבר, אני כולי הצטמררתי, אנחנו לא הצלחנו להבין.
אבל בני גביר מוביל הצעת חוק לאיזוק אלקטרוני קצת אחרת.
החוק שלו הוא חוק מחורר.
למה? תסבירי.
החוק שאנחנו מדברים עליו הוא חוק
אני רוצה לתת לכם את הקרדיט,
שנייה, אז אני אסביר.
החוק שלו מאוד דומה לחוק שלכם.
הוא לא מאוד דומה. החוק שאנחנו רצינו להעביר כבר עבר את כל אישורי משרדי הממשלה. זה חוק שעבדו עליו שנה וחצי. אני מדברת על הממשלה הקודמת. הוא כבר עבר את הקריאה הראשונה והיה מוכן להתקדמות. מה שקרה, בן גביר לא רצה לתת לנו בגלל שיקולים פוליטיים
להעביר. לא רצה לתת לכם קרדיט.
והוא אמר, אני אביא חוק יותר מתוקן. אבל כל משרדי הממשלה כבר עברו על החוק ואישרו אותו. הוא כבר היה מוכן, הוא עבר את התהליך המקצועי.
לעצם העניין, מה לא טוב בחוק שלו?
הוא בעצם נותן הקלות לגברים. הוא אומר, רק גבר מהרשעה השלישית יהיה אפשר לגעת בו. ואני שואלת, אחרי שהוא רוצח את האישה...
לא לגעת בו, לאזוק אותו.
לאזוק אותו. זה יעזור לנו אחרי שהוא כבר רצח את האישה. שבוע שעבר נרצחה שרית אחמד בידי האחים שלה.
כן.
הבחורה הזאת התלוננה במשטרה. היא הייתה מאוימת, הם היו עצורים ושוחררו. הרצח הזה יכל להימנע. הוא יכל להימנע, למה? כי אם היה אזיק אלקטרוני, המשטרה הייתה אומרת לה, הם בדרך אלייך, או הייתה שולחת ניידת אליה. אז אני אומרת, יש דברים שהם מעל הפוליטיקה, הם מעל לשיקולים פוליטיים, וחיי נשים הם בראש הדבר. ולכן החוק הזה, בצורה הנכונה שלו, לא שהוא מסתכל על הגברים האלימים, אלא על הנשים שסובלות מהאלימות.
את יודעת, אבל טבעו של חוק, כשהוא נכנס, הוא לא בהכרח החוק שהוא יוצא.
חד משמעית,
הוא עובר
תהליכים.
ועדות, הוא עובר תהליכים. יכול להיות שתצליחו אולי לתמוך בחוק שלו, אם יהיו שינויים כאלה ואחרים.
אנחנו נדרוש את השינויים שאנחנו רוצים. חבל, חבל רק שבינתיים עובר עוד זמן ועוד זמן.
זאת הפוליטיקה.
ומניין הנשים הנרצחות בשנת 2023 הוא 17.
אני מסכים איתך. קטינים שנפגעים בעבירות מין.
גם נושא כאוב מאוד. שבוע שעבר העברתי הצעת חוק טרומית ביחד עם חבר הכנסת משה סעדה בנושא התיישנות של עבירות מין במשפחה. הרחבנו את זה גם לבני דודים. אין הבדל בין דוד, אב, סב או בן דוד שפוגע מינית בילד. אלה נושאים, באמת, אני ישבתי בוועדות בכנסת והגיעו נשים וגברים שנתנו עדות וסיפרו על הסיפור שלהם. אני רוצה להגיד לך, זה קורא הלב. זה רוצח את הנפש שלהם, זה מלווה אותם כל חייהם. זה לא משהו שיכול להתיישן. והרבה מאוד מהמקרים האלה, האנשים עוזרים את האומץ והיכולת הנפשית להתלונן שנים רבות אחרי, כי או שהם בטראומה מטורפת, או שהם בהדחקה. זה תהליך שלוקח הרבה מאוד שנים. ולכן אנחנו חייבים לפעול בעניין הזה. אגב, אני פניתי לשר הרווחה, מרגי, שהוא אגב,
אחלה בן אדם.
ממש, איש טוב, איש קשוב, שרוצה לסייע.
איש רציני, איש חכם.
הלב שלו במקום הנכון,
ממש,
אני חייבת להגיד.
ממש.
ואני פניתי אליו וביקשתי ממנו בנושא עבירות מין, לסייע במימון של הכשרת העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות לנפגעי עבירות מין. והוא הבטיח לי שהוא בודק את זה ואני בקשר מולו, ואני מאוד מקווה שהוא יתקצב את זה, זה סכום זעום לעומת תקציב משרד
הרווחה. אם הוא בתוך התמונה, אין לי ספק שזה יהיה בסדר.
אני מאוד מקווה. אני פועלת לשם זה. תודה רבה לך.
חברת הכנסת שלי טל מירון.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת.